טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את מידת הזריזות בפרק ו' בספר מסילת ישרים, ועסקנו בנקודה הראשונה. כלומר, עסקנו בעצם בשתי נקודות. נקודה אחת, ביחס למשפט, אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על הלא תעשה והזריזות על העשה. ואז קצת דיברנו לפני כשני שיעורים, היחס בין הלא תעשה לעשה, בין זריזות בין זהירות לזריזות, בין ישראל לעמים, כל מה שדיברנו. והנקודה השנייה שבעסקנו בשיעור הקודם הייתה שההגדרה של מידת הזריזות ועניינו של הזריזות מבואר, איך מגדיר הרמח"ל את מידת הזריזות, שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. ואנחנו קצת דקדקנו שבעצם שתי המילים המגדירות את מידת הזריזות היא ההקדמה וההשלמה. ואז דיברנו שכשאדם עושה דבר בזריזות, זה מראה שהוא שייך אל הדבר. כשאדם עושה דבר בעיכוב ובאיחור, זה מראה שהוא לא שייך באופן פנימי לדבר. אז ההקדמה אל הדבר וההשלמה של אותו דבר, היא מגלה את זה שאדם שייך לדבר, כי הוא מכיר את ערכו, מכיר את חשיבותו, מעריך אותו, ולכן קודם כל הוא רוצה שהדבר הזה יהיה הכי מוקדם שאפשר במציאות, ובית הוא רוצה גם להשלים אותו. להשלים אותו בצורה מלאה, שלא יהיה באופן חלקי. ולכן ההגדרה של הזריזות היא באמת השייכות הפנימית שנובעת מתוך הכרה שכלית. אז אם אני עכשיו אגיד את המשפט הזה אחרת, מתוך שאדם מכיר בשכלו ערכו של דבר, הנפש שלו חפצה להופיע את אותו הדבר, וממילא הגוף שלו זריז גם להקדים להופיע את אותו דבר וגם להשלים את אותו הדבר. אז הזריזות המעשית שהיא הקדמה והשלמה, היא תוצאה של שייכות נפשית, שהיא תוצאה של הכרה שכלית. כי דבר שאדם מכיר בערכו, הוא ממילא מחובר אליו בנפשו, ממילא ירצה לגלות אותו הכי מוקדם שהוא יכול, וממילא ירצה גם לעשות אותו הכי טוב, הכי שלם שהוא יכול. אבל דבר שאדם לא מכיר בערכו, או מכיר בערכו באופן חלקי, אז ממילא הוא יתעכב על זה. וזה הכלל הגדול שחז"ל אמרו, זריזים מקדימים למצוות. וזה מה שאמרו חכמים במקום אחר, ושמרתם את המצות, אל תקרי שמרתם את המצות, אלא שמרתם את המצוות. הרמח"ל נזכיר את זה בהמשך. מה זה לשמור את המצוות? אם באה מצווה לידך, אל תחמיצנה. מה זה אל תחמיצנה? אל תעשה את המצווה חמץ. איך אפשר לעשות את המצווה חמץ? הרי אני עושה את המצווה. כן, אני עושה אותה, אבל בצורה של חמץ. מה ההבדל בין חמץ למצה? ושמרתם את המצות, את המצוות, את המצות. זאת אומרת, המצוות צריכות להיות בחינת מצה ולא בחינת חמץ. אל תחמיצנה, אלא זריזים מקדימים. מה ההבדל בין מצה לחמץ? הזמן. ההבדל העקרוני בין מצה לחמץ זה רק הזמן. ההשתהות, האיחור, העיכוב. המרכיבים של הלחם ושל המצה, אותם מרכיבים. לחם, קמח ומים. אלא אם זה, אני עושה את זה במהירות, עד 18 דקות, זה נקרא מצה. אחרי 18 דקות, זה נקרא חמץ. אז מה ההבדל בין חמץ למצה? הזמן. ההשתהות, העיכוב. אז אנחנו צריכים להיות שייכים למצוות ברמה של מצה, כלומר של הזדרזות, ולא ברמה של חמץ, כלומר ברמה של עיכוב. אז שחז"ל אמרו, אם באה מצווה לידך אל תחמיצנה, לא אמרו, בשפה של היום היינו אומרים, אל תפספס את המצווה. אלא מדובר באמת שהאדם עושה את המצווה. אבל הוא עושה אותה בצורה של חמץ, הוא עושה אותה בצורה של השתהות, הוא עושה אותה בצורה של עיכוב, הוא לא מקדים. הוא לא שייך נפשית, כי הוא לא מכיר את הערך. אז הייתי אומר, אם אדם רוצה לבדוק את המדרגה הרוחנית שלו, יבדוק רק דבר אחד. האם המהלך הרוחני של החיים שלו הוא בחינת חמץ או בחינת מצה? האם אתה מתעכב ומשתהה, או האם אתה מזדרז, מקדים וממילא משלים? זה מה שדיברנו בפעם האחרונה, בשיעור האחרון. לכן נקרא שוב ורק את השלוש שורות האחרונות, או בשורה השלישית נקרא שלוש שורות, ועניינו של הזריזות מבואר שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינם, הקדמה והשלמה, וכלשון הזה אמרו זכרונם לברכה, זריזים מקדימים למצוות. אז מידת הזריזות היא ההקדמה המעשית שנובעת מהשייכות הנפשית, שנובעת מההכרה השכלית, וחס ושלום להפך, אם לא. טוב, בואו נתקדם. וזה, כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה להינצל ממוקשי היצר, ולהימלט מן הרע שלא ישלוט בנו להתערב במעשינו, זה ביחס לזהירות, הפרקים הקודמים, המידה הראשונה במסילת ישרים. כן, צריך פיקחות גדול והשקפה, לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תובדנה ממנו. כי כמו שמסבב ומשתדל לעץ הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במחמורות החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדה ממנו. ואם יתרפא ויתעצל, גם בזה נראה לי קצת עסקנו פעם קודמת, הרפיון והעצלות, ואם יתרפא ויתעצל ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בם, יישאר נאור ורק מהם בוודאי. ובפסקה הבאה הרמח"ל מסביר איך באמת האדם יכול להיות, או מה הסיבה שבגללה האדם עצל, ואיך האדם מתגבר על העצלות הזאת וכו'. אבל בואו רגע נחזור למשפט הראשון. אותו עיקרון שהרמח"ל אמר ביחס למידת הזהירות, אומר ביחס למידת הזריזות. זאת אומרת, כדי להיות זהיר במה לא לעשות, וכדי להיות זריז במה כן לעשות, אז אי אפשר להסתפק רק בעשייה, אלא צריך פיקחות והשקפה. מה זה פיקחות ומה זה השקפה? יש הרבה מה לדבר, בשתי מילים. אדם שהוא פיקח, זה אדם שהוא לא רק מכיר את הדבר באופן חיצוני, אלא מכיר, הייתי אומר, את הדבר באופן פנימי יותר. הוא יודע להבחין בין החלקים שבדבר, הוא יודע לזהות את את המשמעות של הדבר. נכון, זה אדם פיקח. אדם פיקח זה אדם שיש ביטוי בזוהר שנקרא עין הפקיחה, עין פקוחה. לפעמים העיניים רואות, אבל העיניים לא פקוחות. כשאני רואה, אני רואה בעיני הבשר. אבל השאלה אם אני רואה מלשון הבנה, בין אם מהבנה שכלית או הבנה אמונית. ניקח אולי דוגמה רק כדי להוכיח את זה. למשל, בתחילת פרשת וירא, כשבאים המלאכים שמחופשים לערבים, לפי חז"ל, באים המלאכים לבקר את אברהם. אז הפסוק אומר כך, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים לפניו, ניצבים עליו, וירא וירא עוז לקראתם. שואל רש"י במקום, מהו וירא וירא שני פעמים? מה זה הוויר הראשון? מה זה הוויר השני? ויר, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, ויר, וירוץ לקראתם. מה ירא אם היה כתוב? ויר, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, וירוץ לקראתם. מה מוסיף הוויר השני על הוויר הראשון? מה הייתה הראייה השנייה שלא הייתה כלולה בראייה הראשונה? אומר רש"י במקום, רש"י פשוט, אומר רש"י, ויר, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, זאת ראייה בשרית, עיני בשר. הוא ראה פיזית, טכנית, היה אפשר לצלם במצלמה, שלושה אנשים עומדים. יפה. ואז הוא אמר, רגע, רגע, למה הם עומדים? למה הם לא באים אליי? הם יודעים שאני אחרי ברית מילה. הם לא רוצים להטריח אותי ביום השלישי. הראייה השנייה היא כבר לא ראייה פיזית, חושית, טכנית, חיצונית. הראייה השנייה היא כבר אומרה שהיא לשון הבנה. זאת ראייה של הבנת המשמעות של למה הם עומדים. הראייה הראשונה הוא ראה פיזית, טכנית, שהם עומדים. יפה, זה גם חתול רואה. יפה, עכשיו השאלה מה המשמעות? המשמעות שלא רוצים להטריח אותי. לא רוצים להטריח אותי, ויר. כלומר, הבין בשכלו שלא רוצים להטריח אותו, ויר רוצה לקראתם. אם הם לא באים אליי, אני הולך אליהם. אז אם כן, יש ראייה שראיית החוש, נקרא לזה עיני הבשר, ויש ראייה שראייה פנימית, נקרא לזה עיני השכל והנשמה. פיקחות זה בחינת ראייה פנימית. זה להיות אדם שיודע לפקח, יודע לזהות את את התוך הפנימי שמסתתר כאן. אז אם אדם רוצה להיות זהיר, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, או רוצה להיות זריז, הוא קודם כל צריך להיות פיקח, להבין את הדברים, את תוכני הדברים. ואפשר להגיד בכיוון הזה, שהמילה השקפה היא, הייתי אומר, משלימה את הפיקחות. המילה השקפה, השורש שלה זה שין קוף פי. אחד אני לא יודע לקרוא לזה, אבל אחד משמות העצם, או אחת מהמציאויות, שאנחנו משתמשים בשורש הקף, זה משקוף. נכון? המשקוף, יש שתי מזוזות לכל דלת, או לכל פתח יש שתי מזוזות, אלה הקטלים, ויש את המשקוף שעומד עליהם. למה המשקוף נקרא משקוף? כי הוא משקיף, נכון? המזוזות עומדות אנכי, והמשקוף עומד מלמעלה, במרכאות, ומסתכל. זאת אומרת, כשאתה משקיף, אתה רואה את כל התמונה. אתה רואה מלמעלה, יש לך תצלום אוויר, אתה רואה את כל החלקים, אתה רואה את היחס בין החלקים. אתה מבין את המשמעויות. פיקחות והשקפה זה בעצם לשני חלקים. הפיקחות היא יותר להבין את התוכן, והשקפה היא לראות יותר אולי את כל התמונה, אם אפשר לומר. אולי אפשר לומר שפיקחות זה יותר ראייה איכותית, והשקפה זה יותר ראייה כמותית. כלומר, אתה מבין את את היחסים פה. בכל אופן, גם אם לא נחלק בין פיקחות להשקפה, הכוונה, שאם אדם רוצה להיות זהיר, ובוודאי אם הוא רוצה להיות זריז, הוא חייב לפקח ולהשקיף על מי שיכול למנוע ממנו להיות זהיר או להיות זריז. הוא לא יכול להגיד, באופן טבעי אני אהיה זריז. באופן טבעי אני אהיה זהיר. לא נכון. אם אדם לא מפקח בשכלו, דרך נשמתו, ומשקיף, השקפה נכונה על החיים, בין שכלו ובין נשמתו, אין לו סיכוי להיות זהיר וזריז. הזכרנו, אני חושב, פעם אחד השיעורים, בדברי החזון איש, בספר אמונה וביטחון, שהוא מדבר על המידות, סוגיית המידות ממש בהתחלה, שם הוא אומר, שאם האדם לא יעבוד על המידות שלו, מהר מאוד הוא ימצא את עצמו, זה לשונו, כעסן מצוין, גאוותן מצוין, נוקם מצוין. לא צריך לעשות כלום בשביל להיות גאוותן, כעסן ונקמן. פשוט אתה תן לה בהמי שבך, לחיית האדם שבך, תן לה פשוט להופיע. אל תפקח עליה. אל תשקיף עליה. כאן הרמח"ל קורא לזה יצר הרע, במשפט הבא. תן לכוחות הטבעיים, הבהמיים, החומריים, החייתיים שבאדם, תן להם פשוט חופש. אל תשים להם גבולות, אל תמטר להם מטרות, תן להם להופיע, אל תפריע להם. אם אדם נותן לכוחות האלה, לכוחות הנמוכים האלה, להופיע ללא פיקחות, ללא השקפה, ללא הבנת השכל, ללא הבנת המשמעויות, ללא הדרכת התורה וכו', אין סיכוי שהוא יהיה זהיר ביחס ללווים של התורה, ואין סיכוי שהוא יהיה זריז ביחס ליעשה של התורה. לכן, כי כמו וזה, כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה, וכאן השכל והנשמה צריכים להדריך את הכוחות הטבעיים האלה. כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה להינצל ממוקשי היצר, ולהימלט מן הרע שלא ישלוט בנו, להתערב במעשינו, כמו שנכון ביחס ללא תעשה, ביחס למידת הזהירות, להימלט מן הרע, לא לעבור על הלא תעשה, וזה לא רק לא תעשה שולחן ערוך, אלא כל משהו לא נכון לעשות אותו, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות. אז כמו שצריך פיקחות והשקפה להימלט מן העבירות, צריך פיקחות והשקפה לאחוז במצוות, והאחיזה זה דבר שהוא משמעותי. ויאחזו בה, נאמר על עם ישראל במצרים. אז חז"ל אמרו, התיישבו בה יתר על המידה, באו לשם לגלות והתלהבו יותר מדי מהמצריות. אז אחיזה זה שייכות, זה קביעות, זה קשר, זה יחס, יחס משמעותי. אז כן, צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות. לא כתוב לקיים את המצוות. לקיים את המצוות באופן טכני, כולנו יודעים. אבל האם אנחנו אוחזים במצוות? האם המצוות אוחזות אותנו? אולי כדאי להזכיר בהקשר הזה של לאחוז במצוות, לאחוז ולא רק לקיים, את דברי המשנה ודברי המהר"ל על המשנה. המשנה במסכת אבות אומרת, הווה שקוד ללמוד תורה. אז א', למה צריך לשקוד על התורה? ב', למה כתוב שקוד בלשון פעול? למה לא כתוב הווה שוקד בלשון פועל? האדם שוקד על התורה. הוא פועל על התורה. לא התורה פועלת עליו הווה שקוד. אז א', מה אומרת, מה בא ללמד השקידה, הכרחיות השקידה? וב', למה בלשון פעול? לשון נפעל, כי בכל התורה שוקדת עליי ולא אני עליה. אומר המהר"ל נפלא מאוד. השקידה, ההתמדה, המוכנות למאמץ, לרציפות וכו', זה כמו שאמרנו מקודם, מגלה את היחס. כשאדם משקיע במשהו, זמן, כוחות, כסף, כישרונות וכו', אז הוא שייך לדבר הזה, מגלה על השייכות שלו לזה. יפה. אז קודם כל, היחס לתורה הוא לא יכול להיות יחס כמצוות אנשים ולומדה. זה מין יחס טכני. לקיים וללמוד, יאללה, נקיים מצוות ונלמד תורה. עשינו וי בפנקס, אפשר לצאת את החובה. לא. צריכים להיות אחוזים במצוות וצריכים להיות שקודים על ידי התורה. אז קודם כל השקידה שלנו על התורה היא מבררת את היחס הרציני המשמעותי שאנחנו נותנים לתורה מעצם זה שאנחנו מוכנים לשקוד עליה. כי דבר שאנחנו מוכנים לשקוד עליו, להתמיד בו, להתייחס אליו ברצינות, זה מראה שהוא חשוב לנו, כמו שאמרנו בהתחלה. ב', אומר המהר"ל דבר פלאי ביותר. אדם צריך להגיע למצב ביחס לתורה שלא שהוא כביכול פועל עליה, אלא היא פועלת עליו. אני אומר את זה בשפה של החבר'ה. אדם צריך להגיע למצב מבחינה רוחנית שהתורה, ערכיה, לימודה, מצוותיה, משפריצים ממנו, אני אומר עכשיו משפט מסוכן, ללא שליטה. באהבתה תשגה תמיד. אדם שאוהב משהו, הוא מסונבר. אם הוא מסונבר, אהבה מקלקלת את השורה. הוא לא ישר. אם זה מקלקל את השורה, אז הוא שייך לשגיאה. אז לאן צריך להגיע בקשר לתורה? עד כדי כך שאנחנו מרוב שאנחנו אוהבים את התורה, אנחנו גם שוגים בה. באהבתה תשגה תמיד, אנחנו מסונברים. איך קוראים זה היום? לא אובייקטיביים. לא אובייקטיביים. אז אומר המהר"ל, אדם צריך להגיע למקום ביחס שלו לתורה ומצוות, שהתורה שקודה עליו, כביכול התורה פועלת עליו והתורה מופיעה דרכו, משפריצה ממנו באופן טבעי. זה לא שהתורה היא חיצונית לי ואז אני צריך ללמוד אותה ואז אני השתכנעתי ואז אולי גם הפנמתי ואז אולי גם אני אקיים. שזה השלב הראשון ההכרחי שכולנו צריכים לעבור אותו. הבנה שכלית, הפנמה הפשית וקיום מעשי. בסדר. אבל אם האדם כבר עבר איזשהו תהליך, הוא אמור להגיע לשלב השני, שבשלב השני כביכול התורה מופיעה דרכו באופן טבעי. כן, זה כמו להבדיל, ניקח דוגמה אולי פשוטה. זה כמו יהודי שבחייו לא שמר שבת. שבת הראשונה שהוא שומר זה מבחינתו גיהינו. אחד ושלום. קטסטרופה, איך אפשר? שבת שלמה, לא להתייחס לפלאפון. לא יפה כלפי הפלאפון. איך אפשר שבת שלמה, לא לשן סיגריה? איך אפשר שבת שלמה לא להדליק את האור לקרוא ספר? לקרוא ספר תקרא, תכין את האור מראש. בסדר. אז שבת הראשונה של כל מי ששמר פעם את השבתות הראשונות שלו, זה באמת קשה. באמת קשה. כי השבת נראית לך איזה מין אוסף של לווים שמצמצמים לך את האפשרויות, מדקים לך את החיים. יאללה, מתי שבת תצא כבר? יפה. אבל איך נראית השבת של אדם שהוא כבר חי את השבת? הוא לא רוצה שהשבת תצא. השבת משפריצה ממנו. הוא לא צריך להתאמץ במחאות לשמור את השבת. השבת צריכה להתאמץ לא לתת, אם אפשר לומר. זה פשוט כל כך טבעי שזה פשוט. וזה טוב. ואתה מחובר לזה לגמרי. זה התהליך. אז זה אומר המהר"ל, לוי שקוד. אז אולי כאן הרמח"ל רומז במילה לאחוז. אחיזה במצוות זאת, אחיזה. זה שייכות, זה קשר פנימי, זה לא איזה תפקוד טכני חיצוני. לכן, כמו שאנחנו צריכים פיקחות והשקפה, שכל שמבין את המשמעויות, שמבין את ההשלכות, פיקחות והשקפה להינצל מן הרע, להיות זהיר, לא לעבור על הלאו, לאו דווקא עליו השולחן הרוחי, אלא כל סוגי הלאווים שמרחיקים אותנו מהבורא ומהאמת, כך צריך פיקחות והשקפה גדולה, להיות זריז, ואז אנחנו נגיע למדרגה, הלוואי שנזכה, לאחוז במצוות, לא רק לקיים אותם, ולזכות בהם. לזכות זה לא רק מלשון זכייה במפעל הפיס, אלא מלשון זכות, שורש זך, זך וצלול. כן, זכות זה, זו הכוונה, זכות. התורה זכה נעשית לו סם חיים. זכה זה לא זכה משום מקום, אלא זכה אם זיכך את עצמו, והתורה חלה בו באמת מבפנים ולא מבחוץ, לא עושה אותה כמצאת אנשים מלומדה, אז זכה נעשית לו סם חיים. זה לא איזה זכייה חיצונית שלא תלויה במעמד של האדם. אם האדם עבר את התהליך והתורה חלה בקרבו עד כדי שקוד ללמוד תורה, עד כדי כך שהוא רק מקיים את הניצות אלא אוחז במצוות, ממילא אז הוא יזדקך. אז אם הוא יזדקך, אז זה עבודה פנימית, אז הוא כבר שם, זהו. זה לא איזה זכייה מבחוץ. זה זכות פנימית שלך מבפנים. לכן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם, ולא טוב אדם ממנו. מתי אדם יכול לאבד משהו? כשהמשהו הזה הוא צדדי מבחינתו, שולי, חיצוני. למשל דוגמה קצת עצובה להיום. מה היום אנשים כמעט לא מאבדים? פלאפון, בינגו, ראיתם תשובה ראשונה. מישהו אתמול שלח לי וואטסאפ מזעזע. אחד מגיע הביתה, רואה פתאום את אשתו קוראת איזה משהו בפלאפון, ומתחילה לבכות. והיא מורה בבית ספר. ואז בעלה שואל אותה, למה את בוכה? מה קרה? אז היא אומרת, הילדים עשו עבודות, או כן, אולי זה עבודה, כן, נזכו את הפרטים. לא משנה, עבודה בדף, או שלחו לה ב-SMS, לא משנה כרגע. בקיצור, היא קוראת את העבודות של התלמידים שלה, מתחילה לבכות. ואז בעלה שואל אותה, למה את בוכה? אז היא אומרת, אני כתבתי עבודה, אני ביקשתי מהילדים לכתוב עבודה, מה היית רוצה להיות? כלומר, איזה דבר היית רוצה להיות? ואז היא קוראת עבודה של אחד הילדים, שאומר, הייתי רוצה להיות סמארטפון. למה? כי לסמארטפון ההורים שלי מתייחסים. ואליי לא. אז שואל את הבעלה, ולמה את בוכה? ולמה את בוכה? אז היא אומרת לו, כי הילד הזה שכתב את העבודה זה הילד שלנו. זעזע. הילד הזה שכתב את העבודה זה הילד שלנו. אפשר לסיים את השיעור, אה? זהו, בום, נגמר. זה זה. אבל לצערנו הרב זה מאוד נכון. הייתי רוצה להיות סמארטפון. אז את הפלאפון אדם לא מאבד. למה הוא לא מאבד? כי זה חשוב לו. ואם הוא מאבד, הופך את העולם כדי למצוא. אז דבר שאדם שייך אליו, שהוא אוחז בו, לא תובדנה ממנו. אם זה זך אצלו, זה מזוכח אצלו, זה פנימי אצלו, והוא אוחז בזה, לא תובדנה ממנו. כי כמו שמסבב ומשתדל היצרה ותחבולותיו להפיל את האדם מחמות אחרי זה לגבי הזהירות, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאדם ממנו, ולכן אם יתרפא ויתעצל, ונראה בהמשך, זה בדיוק הפסקה הבאה, איך לא מתרפים ולא מתעצלים, ומה הסיבה להתרפות וההתעצלות, ואיך מתגברים על זה, ואם יתרפא ויתעצל ולא יתחזק לרדוף אחריהם, ולתמוך בהם, יישאר נאור ורק מהם בוודאי. טוב, אז בפעם הבאה אנחנו קצת יותר נתעכב על זה ועל הנקודה בהמשך.